אנחנו בשיעור השלישי של סדר השלשלת היחס, ואנחנו מתחילים היום את התקופה הראשונה של התיאור על חייו של האדמו"ר הזקן. נלמד את כמה השורות הראשונות. הדבר הראשון שמביא הרבי פה על האדמו"ר הזקן, נולד חי אלול תקופה. אדמו"ר הזקן נולד בחי אלול, כידוע שחי אלול זה גם יום ההולדת של הבעל שם טוב, יום הולדת של שני המאורות הגדולים. לא ברור לגמרי איפה המקום שאדמו"ר הזקן נולד, לא ברור אם הוא נולד, הספק הוא אם הוא נולד בליוזני או שהוא נולד בפוזן. ראינו שהסביב קראו לו אדמוישה מפוזן, אז לא ברור איפה הוא נולד אדמו"ר הזקן, והוא נולד בשנת תקופה. תקופה, השנה הזו, אנחנו רואים שהרבי רייץ הנציח את המידע על השנה הזו, שהרי הוצאת הספרים החבדית, שמוציאה את כל ספרי החסידות לעולם, אז הרבי רייץ קבע שזה יקרא הוצאת ספרים קהת. אחד הטעמים למה זה נקרא בשם קהת, כי קהת זה אותיות תקופה, שזה בעצם שנת לידתו של אדמו"ר הזקן. במילים אחרות, שרואים כל ספר חב"ד, אתה צריך לדעת מאיפה כל זה התחיל. כל זה התחיל מתקופה, מהרגע שנשמתו שאדמו"ר הזקן ירדה לעולם, אז תורת החסידות התחילה להתפשט בעולם. ושם אמו, רבקה, בת הרב אברהם. רבקה זה השם של אמא של אדמו"ר הזקן. ידוע הרי את הסיפור שכשאדמו"ר הזקן הלך למאסר, ובאו להתפלל כבקשת אדמו"ר הזקן אצל רבי ויצחק מברדיצ'וב, ולא ידעו את שם האימא להגיד לו איך להתפלל, אז הוא פתח את החומש, ופתח שכתוב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, אז רבי לויצק פירש, שבר זה שין, בית רי, זה שניאור בן רבקה. שם אמו של אדמו"ר הזקן הייתה רבקה. פה כתוב רבקה בת, בת הרב אברהם. דיינו פה אנחנו רואים שהשם של הסבא של אדמו"ר הזקן, מצד אמא שלו, קראו לו אברהם. בעזרת השם שנגיע בהמשך לשמות של הבנים של אדמו"ר הזקן, נגלה שהבן השני של אדמו"ר הזקן קוראים לו חיים אברהם. שם אנחנו גם נפרט ונראה שהתברר לאדמו"ר הזקן בעצמו לאחר מכן, שהשם המלא של סבא שלו היה חיים אברהם ולא אברהם. אבל פה בשלב הזה אנחנו עדיין יודעים שהשם של הסבא היה הרב אברהם. המשיך הלאה התיאור מה קרה לאחר מכן. בחג הבר מצווה, תאי שאדמו"ר הזקן הגיע לגיל 13, תיארו גדולי הדור בשם רב תנאו ופליג. כשאדמו"ר הזקן היה בבר מצווה, אז מתואר שהיה שם הרבי הקודם מתאר בשיחות שלו, שהיו נוכחים כל גאוני הדור ובאו להשתתף בבר מצווה, אז היה מעמד מאוד מיוחד, ואדמו"ר הזקן, כבחור בן 13, אמר חידושי תורה. הוא אמר חידושי תורה כל כך מופלאים, שכל הגאונים שנכחו שם יצאו מהכלים, ובו במקום נתנו לו סמיכה, הסמיכו אותו לרבנות בבר מצווה שלו, ונתנו לו את התואר רב. עכשיו, התואר שנתנו לו רב, בא לבטא את הגדולה שלו. ומה שכתוב כאן זה רב תנאו ופליג, מה הכוונה? זה הגדרה שמקורה מהגמרא בתלמוד. יש קבוצת המוראים שהם היו בסוף תקופת המוראים, ויש להם מעמד כמו תנא. בכלל אנחנו יודעים שתנא הוא במעמד יותר גבוה מאמורה. לכן אמורה לא יכול לחלוק על דברי תנא. אם מוצאים משהו שאמורה אמר ויש משנה הפוך מדבריו, אז דברי האמורה נדחים. אבל יש אמוראים בודדים, שהם היו אמנם בתקופה, תחילת תקופת המוראים, יש להם מעמד כמו תנא, והם יכולים לחלוק על משנה. ואחד מהבודדים האלה, זה רב. השם שלו היה רב, וכמה פעמים בשס, ששואלים על רב, שלכאורה יש משנה סותרת את מה שהוא אמר, ואז אומרים בגמרא, רב, תנא הוא פליג. רב הוא תנא, והוא יכול לחלוק על תנא שהיה תנא אחר. זאת אומרת, למרות שהוא בתקופת המוראים, זה כינוי מאוד גדול לכנות אדם שהוא לכאורה, במקרה שלנו, אדמו"ר הזקן צעיר, בן 13. כינו אותו בכינוי כזה, שאומרים, הוא אמנם צעיר, אבל יש לו כוח כמו בתקופת התנאים. זה בעצם הכינוי. הרב הקודם מציין שרשמו את הכינוי הזה המיוחד של אדמו"ר הזקן בפנקס החברה קדישה. ונוסיף עוד כמה, 2-3 מילים. כשאדמו"ר הזקן היה ילד בן 5, אז אבא שלו, רבי ברוך, רשם אותו בפנקס החברה קדישה. דהיינו, הוא רשם אותו שהוא ישמש בחברה קדישה. אדמו"ר הזקן בעצמו אמר במשך השנים שהוא מחזיק טובה לאבא שלו על זה, שהוא הכניס אותו כבר מגיל 5 לשם. למשל, אחד הסיפור המסופר, שכשהמגיד ממלזוט הסתלק, זכה אדמו"ר הזקן להיות בין המתעסקים בגופו הקדוש של המגיד, והוא גם זכה בהגרלה להתעסק בראש של המגיד. למה הוא זכה בכלל להיכנס להגרלה הזו? כי החליטו שרק מישהו יש לו חברות בחברה קדישה, אז יהיה לו אפשרות להיות קשור לזה. ואדמו"ר הזקן היה לו כבר מגיל 5, הוא כבר היה רשום כמשמש עתידי בחברה קדישה. וכשהוא הגיע לגיל הבר מצווה, הוא כבר היה רשום שם מגיל 5, הגיע לגיל הבר מצווה, אז הוסיפו בשם שלו, בפנקס של החברה קדישה, את התואר רב, שהוא קיבל הסמכה מיוחדת עד לרמה הזו של תנא הוא פליג. המשיך עוד שורה, בשנת תקכ"ח חתונתו. אדמו"ר הזקן התחתן בגיל 15, זה היה כשהוא היה בתקכ"ח, התאריך החתונה של אדמו"ר הזקן היה בערב שבת, ערב שבת פרשת נחמו, י"ב מנחם אב, זה היה יום החתונה של אדמו"ר הזקן. מה היה מיד אחרי החתונה? אז כתוב כאן, עושה תעמולה גדולה בטרחתו ובממונו בקרב היהודים להתעסק בעבודת האדמה. הוא קיבל אחרי החתונה כסף, נדוניה. אז אדמו"ר הזקן לקח את כספי הנדוניה שהוא קיבל, וגם התעסק בטרחתו וגם בממונו, בכסף שהוא קיבל בנדוניה, הוא השקיע את זה כדי לעודד יהודים שיהיה להם פרנסה, שיקנו קרקעות, שיהיה להם יכולת לעבוד, ומאוד הרבה הוא התעסק עם זה, ובשנים המאוחרות יותר הוא התעסק בזה עוד יותר, כמו שמסופר בספר התולדות, שכשהוא חזר בפעם הראשונה ממזריץ', אז הוא התעסק עוד יותר, אז הוא כבר שמע את שיטתו של הבעל שם טוב, לייקר יהודים פשוטים, והעניין של דירה בתחתונים, אז הוא עוד יותר השקיע בזה, למצוא ליהודים פרנסה, כי פשוטו שיהיה להם, השקיע בזה גם טרחה וגם המון. עוד שורה אחת, תף קוף חף דלד, כשאדמו"ר הזקן היה בגיל 19, תף קוף חף דלד, הולך למזריץ' בפעם הראשונה. כמו שמסופר ביום יום של י' א' מנחם אב, יש שם את התיאור שהאדמו"ר הזקן הלך ביחד עם אח שלו, עם המעריל, רק אח שלו הלך בלי רשות אשתו, אז הוא מיד חזר חזרה, ואדמו"ר הזקן שהלך עם רשות, אז הוא נשאר שם עד אחרי פסח של תקכ"ה, עד אז הוא נשאר אצל המגיד, ויש הרבה דברים שהיו בתולדות חייו נוספים, אבל אנחנו מתייחסים וקוראים רק מה שהרבי הכניס בתמצית הנקודות העיקריות בשלשלת היחס של אדמו"ר הזקן.